ככה אפשר... טוב, איפה היינו בכלל?
216.
216? למעלה?
בשאלה, אולי אמצע.
באמצע? הנה, אמרתי כל התשובות נכונות, מה... איזה... זה ההבדל הגדול בין הפיזיקה של ניוטון. יש רק תשובה אחת. יש משוואה, יש תשובה אחת. אבל למשוואה של איינשטיין, של היחסות הכללית, יש אין ספור פתרונות. זה מעניין. כי לפי הפתרון, תפיסה אחרת של העולם.
כן, אבל האדם צריך
יציבות,
הוא לא יכול להיות מול...
נו, זה...
קשה לו.
כן, אבל זה מעניין שיש כמה אפשרויות. אני לא רוצה תשובה.
כולם רוצים תשובה.
לא, אני רוצה משוואה, זה יפה. זה הכל, מי צריך לדעת מה התשובה?
יש משוואה אחת.
יש אחת, כן, בוודאי.
אחד לא יכול להיות שווה שניים, תמיד אחד שווה אחד.
לא, לא, יש משוואה אחת יפה מאוד.
למה? אתה עושה
הנחה? מאוד אליגנטית, ממש צי האסתטיקה. זה זה, טוב, אז אתם אומרים שאנחנו בשאלה. בסדר. איך מסתדרים עם התחושה הפנימית שאני אכן חופשי? זה דיברנו על זה. נו, אז מה אתם אומרים, מתחילים שאלה? לא סיימנו את התשובה, לדעתם זו אשליה. הם אלה מחישים את התחושה הפנימית שחש כל אדם, אולם הם טוענים שהיא בסך הכל אשליה. וכל תת אסכולה מטריאליסטית מנסה בדרכה להסביר במקור אשליה זו. אחת היסוד של בעלי שיטה זו היא שאם יש דטרמיניזם בעולם בטבע, ודרך המחקר המדעי מגלים את החוקים המסבירים את תפקודם של כל מרכיבי העולם, כולל התפקוד האנושי, אין שום סיבה הגיונית ורציונלית שהאדם יהיה מקרה יוצא דופן. האמירה שהאדם חופשי נוגדת את עקרונות המדע החוקר בעזרת כלים דומים את הדומם, החי, הטבע ואת נפש האדם. לכן מתקשה הפילוסופיה הקלאסית להסביר את תחושת החופש של האדם. תחושה זו עמוקה מאוד וקשורה לפי דברי הרמב״ם לרצון. אין שום דבר הגורם לאדם לחצות מלבד רצונו הוא. אין כאן שום אשליה. ואם לא מדובר באשליה, אזי תחושת החופש, התחושה שאני באמת בעל בחירה חופשית, אין האשליה, משום שהרצון והבחירה החופשית קשורים זה בזו. אותו רצון יכול לפעול על חלק המרגיש ועל החלק המתורך שבנפש, ולכן יכול האדם לשנות בפועל את מידותיו על פי אותו רצון. וכך פותחים את השאלה הגדולה של כל מפרשי הרמב״ם שאלו, איפה הרצון אצלו? ומדוע הוא אומר שבשניים מתוך החמישה החלקים של הנפש יש לנו דברים שהם שונים משאר החלקים? נכון שזה הסבר פשוט ויפה. כן? אז הוא אומר כאן, ואוסיף ואומר כי הפילוסופים מדברים על האדם כבן חורים לא למדו זאת מן הפילוסופיה אלא ממקור חיצוני, שהוא על פי רוב התנ"ך. ובנקודה זו הם החליטו לאמץ את תפיסת התנ"ך ולזנוח את השיטה הפילוסופית כדי לפתור את הסתירה שהם חשים בין השיטה הפילוסופית הדטרמיניסטית ובין התחושה הפנימית העמוקה של כל אדם. ובכל זאת, רובם נשארים עדיין במבוכה מול מה שנראה להם כסתירה מהותית, עקרון חופש האדם מול הדטרמיניזם של העולם. והפתרון של מניטול שאנחנו נראה עוד מעט הוא חידוש גמור שלו, כל מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. לא נאמר על ידי אף אחד לפניו, גם אם יש כאלה שינסו לטעון שאפשר למצוא עקבות של הדבר הזה ברמח"ל, אבל אין שום מקור ברמח"ל שאומר את הדברים. אפשר, אחרי שהבינו את התשובה של מניטו, אפשר בדיעבד להתחיל לחפש ברמח"ל. הכאבות כאלה, סימוכים, לא יודע, אבל זה לא. זה לא משכנע. יש באמת כאן משהו ייחודי מאוד. מניטו מבטא את זה בכמה וכמה צורות שונות, אבל זה תמיד אותו עיקרון, וזה העיקרון שאנחנו הולכים לראות עכשיו, והוא מאוד מאוד חשוב כאן, כי באמת כולם מציגים את את הנושא כסתירה. מצד אחד הדטרמיניזם של העולם, ואי אפשר להתכחש לדטרמיניזם הזה, למרות שגם כן, יש מקום לדון מחדש בשאלה הזאת, לאור כמה גילויים שהיו במדע, בפיזיקה, ב-50 שנים האחרונות. אבל גם כן שמה, זה כבר עניין של, חלק מהדברים זה עניין של פרשנות. חלק מהדברים זה באמת עובדות, עובדות שצריך להסביר אותן. בסדר? אבל לא ניכנס כרגע אחרי התרומה של תורת היחסות הכללית, אני לא אכניס אתכם עכשיו לתרומה החדשה של הפיזיקה הקוונטית, למסתורים שיש שם בכמה וכמה דברים. למרות שזה נושא מאוד מרתק. מאוד מרתק לראות את התופעות שם, זה... יש כמה דברים שבאמת צריכים להתעמק בהם. אבל בגדול, מלך עם ה...
אני יכולה לשאול?
מה? כן, לא יודע.
האם יש פילוסופים שהם יש להם דעה אחרת מפילוסופים אחרים?
זה כל לכל קודם כל לכל
פילוסוף
קודם כל לכל פילוסוף לא קודם כל יש לכל פילוסוף דעה משלו. הוא לא קשור ולא תלוי באף אחד שקדם לו. כן.
אז יש מחלוקת לבין הפילוסופים?
לא, זה לא של מחלוקת, לכל אחד יש שיטה משלו.
אז יש כאלה שאומרים שהוא בן הורים, יש כאלה שאומרים שיש קיים, כאילו יש...
לא. מה שמניטו בא ואומר, אם אנחנו נצמדים להנחות היסוד של הפילוסופיה, אז אי אפשר לבוא להגיד שאין כאן סתירה. זה לא... שוב, הוגה שלא נאמן לעקרונות של הפילוסופיה, יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא לא פילוסוף. היום אנחנו משתמשים במילה פילוסופיה כמילה נרדפת למילה הוגה, אבל זה לא נכון. יש הנחות יסוד לפילוסופיה, אי אפשר להתכחש להנחות האלה. מי שרוצה להגיד משהו אחר, זכותו, אבל הוא לא פילוסוף, הוא הוגה.
אבל מי כאן דעות שונות?
כן, אבל כולם נאמנים לאותם הנחות יסוד.
וכל האנשים שאומרים מהפילוסופים היום,
זה אינטלקטואלים. זה אינטלקטואלים, כן, זה מה שאומר, מילה נרדפת.
כן, המילה לא בסדר.
המילה
לא.
כן, בדיוק, כמו שהוא פילוסוף, ככה כתוב גם כן בספר, כן.
בלי להיכנס לתיאוריה של הקוונטה, אבל למה בכל זאת יש דטרמיניזם בתיאוריה של הקוונטה? זה דבר שלא.
לא, הפעם
זה... אבל מניטו ידע, בוודאי זה...
לא, מניטו לא ידע כמה דברים בפיזיקה, אבל לא עד כדי כך. זה לא היה ידוע במיוחד בצרפת. הפרשנות שניתנה למכניקה הקוונטית היא בצרפת עד שנות ה-80 היא בעייתית ביותר, גם לגבי תורת היחסות, זה אותו דבר, זה ניסיון פתטי בהרבה מקרים לאחז עדיין בישן ולנסות לפרש את החדש על פי הישן. צריך לעדן את ההגדרה של מה זה דטרמיניזם מבחינת המדע. אבל זה נושא לסימפוזיומים אינסופיים מאז... זה לא עד כדי כך פשוט. לא בגלל זה שיש מרכיב הסתברותי, זה הופך למשהו ללא דטרמיניסט. כן? ושוב, זה תלוי במבט. במבט, איך אני מסתכל על הדברים. זה שיש מרכיב הסתברותי שהוא לא כמו נטילת מטבע, זה נכון, כי המקרה הראשון של נשיאת מטבע זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הסתברותי בכלל. זה בגלל חוסר ידיעה של התנאים התחלתיים. אחרת אם הייתי יודע את כל התנאים התחלתיים, הייתי אומר בדיוק על איזה צד זה נופל כל פעם ובמדויק. בסדר, אבל יש כל כך הרבה מרכיבים בסיפור הזה שמסתפקים בתיאור סטטיסטי כזה. בסדר. זה לא המקרה במכניקה קוונטית.
אבל יש תכסיסים?
לא, אין שום תכסיסים, אין שום דבר. יש מרכיב הסתברותי, אבל סביב המרכיב ההסתברותי, יש כבר ויכוח שנמשך 90 שנה, בין מה שנקרא בצד אחד האסכולה של קופנהגן, שמי שעומד בראש האסכולה הזאת זה בור ואייזנברג, ובצד השני איינשטיין, למרות שהוא אבי השיטה, על מהפרדוקסים, כן? אבל הוא מתכחש לפרשנות שניתנה למרכיב ההסתברותי הזה. והוא ניסה להוכיח שיש משהו שחסר בתיאוריה, ואז יש מאמר שיצא ממנו, לא רק ממנו שלושה אנשים, זה נקרא EPR, זה המאמר שנקרא הכי הרבה פעמים בעולם. כשמחפשים בגוגל, איינשטיין, רוזן ופודרובסקי, כן? שניסו להוכיח שחסר משהו בתיאור של מה שנקרא פונקציית הגל. ולכן יש ממדים מוסתרים, ובעזרת, אם מוסיפים את הממדים המוסתרים האלה, אז המרכיב ההסתברותי נעלם. מה לעשות בתחילת שנות ה-60 יש אירי, לא היה אירי? כן, אני חושב שהוא היה אירי. ג'ון בל שהוכיח שאין דברים כאלה. אבל לא שמו לב אז, שבעקבות האמירה של בל, יש משהו אחר, תופעה אחרת, שהתגלתה רק בסוף שנות ה-80, לא, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אף אחד לא שם לב בדיוק לדברים האלה, חוץ מצרפתי אחד דווקא במקרה הזה, אבל אני עדיין לא יודע למה הוא לא קיבל פרס נובל עד היום, על הגילוי שלו. ואז יש תופעה אחרת, שמאוד מאוד קשה להבנה ולהסברה. שכביכול שני דברים לא קשורים מתנהגים כמערכת אחת. אבל לא אכנס לפרטים. יש כאן, היום זה נקרא כבר המהפכה הקוונטית השנייה. בתחילת שנות ה-90 התחילו להבין מה ההשלכות של הדבר הזה. כל מי שמדברים היום הרבה על כל נושא של הצפנות וזה, כן? אז יש לזה השלכות.
קריפטוגרפיה.
בקריפטוגרפיה הקוונטית, כן. ועל התקווה הגדולה של לבנות מחשב קוונטי שעובד על פי העקרונות האלה וכו' וכו', כן? אבל התופעה היסודית שקיימת שם דורשת הבנה כשלעצמה, בסדר, לא ניכנס לזה. טוב, מה שמניצור רוצה להסביר זה הדבר הבא. יש לנו תיאור במעשה בראשית של עולם עד הופעת האדם, ויום השישי. מהתיאור הזה עולה הנתון היסודי הבא. יש אוטונומיה לבריאה, אוטונומיה מסוימת לבריאה. זה בא לידי ביטוי בכל יום ויום, מאותם ימי המעשה, על ידי הביטוי והייחן בסיכום היום הזה, כן? הקדוש ברוך הוא אומר משהו והבריאה עושה משהו אחר. ואז יש פער שנוצר. זה הסימן של האוטונומיה הברורה שהייתה לבריאה באותם ימים. אבל ברגע שהאדם מופיע, הקדוש ברוך הוא מקבע את המצב של הבריאה כדי לאפשר לאדם חופש בחירה. מדוע הוא עושה את זה? כי כדי שחופש הבחירה יהיה אמיתי, האדם חייב לדעת מה הן התוצאות של כל מעשה שהוא הולך לעשות. זאת אומרת, אין סתירה כאן בין הדטרמיניזם בצד אחד ובין חופש הבחירה של האדם בצד השני. הדטרמיניזם נועד להבטיח את החופש הבחירה של האדם, כדי שהיא תהיה אמיתית באמת. ושנייה, זה משהו רצוני מצד הבורא. ומדוע יש צורך לעשות את הדבר הזה? מהסיבה הפשוטה שאם זה לא כך, אז האדם יהיה בעל תודעה מגית, זה ככה מניטו קורא את זה, כן? כלומר, הוא יהיה עסוק כל הזמן בניסיון לפייס את הטבע, זה לא טבע, את הבריאה, כדי להבטיח תוצאה מסוימת. זאת אומרת, המילה בריאה היא לא מילה נרדפת למילה טבע. הבריאה איננה טבע בהתחלה. הטבע מופיע ביום השישי. מה שאנחנו מכירים היום זה הטבע, שזה התוצאה של הקיבוע של התנהגות, התנהלות העולם בסוף יום השישי כאשר האדם הראשון הופיע. אז נוצר הקיבוע הזה, הדטרמיניזם, כן? אי אפשר לתאר את העולם הנברא כטבע מלכתחילה. זה לא המצב הראשוני הבראשיתי של הבריאה. זה התוצאה של הופעת האדם, הוא התנאי ההכרחי כדי שהיסטוריית האדם תהיה אמיתית.
אני
כן.
רוצה להבין.
גם אני.
מלכתחילה, זה כל כך מצביע על
איזה
מלכתחילה, הרי הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא, גם שהוא נתן אוטונומיה לטבע, אז יכל גם מלכתחילה לא לתת לטבע.
נכון.
הוא נתן לה בעצם את האוטונומיה, אנחנו רואים את זה כמקבילה לבחירה של האדם.
לא.
כי מה זה אוטונומיה?
זה אוטונומיה.
הוא יכול לעשות מה ש...
לא. לא.
מה לא?
לא. לא.
עובדה היא שהעץ
לא
נתן...
לא, לא, בלי עובדות.
אז מה ההבדל בין הבחירה...
לכן אני השתמשתי במילה אוטונומיה, ולא...
ולא... ולא... ולא... ולא... הדקויות שמבחילות בין... כי ברגע שהטבע יכל היה לא...
לא, הנה, 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 למשל, אז לא הייתי השתמש במילה והטבע יכל לא שלא. לא, אי אפשר להגיד את המשפט הזה.
אבל היה
חייה,
מי איזה מבחיר? אבל הוא כן... זאת אומרת שהוא יכל לא לקבל את ההוראה האנוכית.
או התמרות שלהם.
זה לא, 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 כי את מתארת את זה בדיעבד, בעזרת מושגים שלא שייכים.
כי העץ לדוגמה, או העץ.
למה? העץ הזה...
היה צריך לתת עץ פרי, והוא נתן רק פרי.
ואיך היא חושבת שהעץ זה עץ התפוזים או עץ התפוחים?
לא יודעת איזה עץ, אבל כל הטבע, מה שהייתה...
לא, זה לא טבע. אנחנו בפסוקים של מעשה בראשית, בתיאור של מה שיש בעולם הבריאה. לא בעולם העשייה. לא, 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 לא.
ככה זה נראה לי, כאילו, שאם הופעת האדם, הקדוש ברוך הוא שלל מהבריאה משהו שהיה ביכול לעשות.
הוא לא שלל, הוא קיבע את ההתנהגות במצב שהיה באותו זמן.
זה עדיין שלילה.
לא, לא. לקבע זה לא שלילה. לכן השתמשתי במילה קיבוע.
מה זה
עולם הבריאה? מה?
הבריאה
יש ארבע עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. נורא פשוט. ברגע שכתוב בפסוק ברור, אז אנחנו מדברים על עולם הבריאה. כאשר בפסוק מופיע המילה עשייה, אז אנחנו יודעים שמדובר בעולם העשייה.
וזה לא זרים כרונולוגיים,
זה בו
זמנית יש ארבע עולמות?
זה זרים לוגיים, כן. לוגיים, כן. אין כאן כרונולוגיה.
עולם הבריאה הוא בעצם...
נכון, נכון, באותו פסוק, נכון. יש הרבה פסוקים כאלה שחלק מהפסוק מדבר על עולם הבריאה ואחר כך על עולם העשייה, על עולם היצירה וכו' וכו'. זה נקרא בלשון המקובלים השתלשלות העולמות.
אבל מה שיש בעולם הבריאה, בעצם יש במקבילה לא בעולם ה...
אני לא יודע מה זה מקביל, מקביל זה גיאומטריה. לכן אמרתי, התינור הוא לא
גיל. העולם הבריאה הוא העולם שלנו השתקפות של העולם הבריאה.
לא, זה אפלטון אומר. צריך מאוד להיזהר בכל ה... לשנות ניסוחים כאן, כי כל ניסוח... אתה
להבין מה זה כל ניסוח.
נכון, נכון, נכון.
מה הקשר שלנו לעולם שלנו?
למי?
העולם הבריאה, מה
זה? האדם חי בו זמנית בכל העולמות. לא, פשוט מאוד, להפך.
זה לא פשוט.
למה זה לא פשוט?
כשאתה אומרת לי פשוט, אנשים חושבים שהם טיפשים.
לא.
כי הם לא תפסו. יש בעיה של תפיסה, זאת אומרת, יש באמת בעיה.
לא, כי הדברים הם פשוטים, אנחנו מוסיפים סתם.
מופשטים אולי.
לא, להפך, להפך, להפך. אנחנו, כל פעם שאנחנו משנים את הניסוחים האלה, אנחנו מספחים את הכל. צריך להתרגל לרעיון הזה שאכן יש יותר מעולם אחד. בסדר, נתחיל מזה. שנייה. המדע יגיד שיש רק עולם אחד, כי זה עולם
המוחשי.
אני לא יודע מה זה עולם המוחשי, כי...
לא,
לא, כי למשל התיאור שנתתי שבוע שעבר הוא כולו מתמטי. אז יש כאן בין ההוגים, במיוחד כל מי שעוסק בתחום של האפיסטימולוגיה, ויכוחים, האם התיאור המתמטי הוא המציאות, או מה הקשר בין התיאור המתמטי שעובד, עובדה, כן? המקרב עובד ואפשר לשתות קו בשבת, ככה היא אומר מנית, כן? זאת אומרת, זה תיאור שעובד, הוא בין המציאות. מי אומר שבמציאות יש שני המושגים הנפוצים ביותר שאנחנו מדברים עליהם בלי לדעת אפילו על מה מדובר, המרחב והזמן, הם מדעים קיימים, הם באמת קיימים. זה מושגים. אז אם המושגים האלה הם השתקפות של המציאות, או הם המציאות? ואם הם לא המציאות, אז מה הם? כי זה עובד. זאת שאלה אחת שבאפיסטמולוגיה עוסקים בשאלה עד היום, כן? בסדר? אבל כל זה עדיין במסגרת של מה שאנחנו מכנים בשם עולם העשייה. אפלטון בא ואמר, יש עולם העשייה, הוא לא השתמש בעולם העשייה, אבל העולם, ניקח את זה כזה, ויש עולם האידאות. למשל, יש האידאה של הסוס. ויש את המציאות, יש סוסים. אין במציאות אף סוס שתואם את האידאה של הסוס. כי יש פער בין עולם האידאות ובין העולם השפל הזה. זה אפלטון. כן? מה מתווך בין העולם האידאות ובין עולם הזה? יש אחד שנקרא דמיארגוס.
אז זה אל?
לא, אז זה בדיוק כאן עכשיו אנחנו נכנסים לבעיות של תרגומים.
שטן?
לא, זה לא שטן, הדמיארגוס זה לא שטן. זה המתווך בין עולם האידאות ובין עולם החומר אצל אפלטון. כן? טוב. אז אכן מי שיפתח את כתבי אפלטון בעברית לא ימצא את המילה דמיארגוס, אלא כתבו אל במקום זה. שזו טעות גסה, כי אל זה מושג ששייך לתנ"ך. זה נותן לחשוב שכביכול זה עולם האל הבורא, אבל זה לא מה שאפלטון התכוון. ממש לא. מדבר על המתווך. מה שבתיאור שלו, מה שמקנה את הצורה, צורת הסוס, לחומר. אבל במהלך הזה...
המושגים של מאמרה?
לא, 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 אפלטון, אפלטון קדם למערל ב... זה שנייה, אני יודע שעל כולם יש אותם מינוחים, וזה מה שמקשה על כולם. כן? אז זה אפלטון. זה לא מה שהמקובלים אומרים. למרות שגרשום שולם רוצה להגיד שהמקובלים של ימי הביניים העתיקו חלק מהמושגים מאפלטון, ולכן הוא אומר שזה כל המקובלים הם בסך הכל נאו-פלטוניסטים. כאלה או אחרים. טוב, מותר לו להגיד את זה, אבל זה לא מה שקורה. כן? המקובלים מדברים על ארבע עולמות שהם חמש. המקובלים מדברים על ספירות. חמש עיקריות שבתורת הארי יהפכו להיות עשר. בסדר? המקובלים מדברים על, וגם חז"ל, המקובלים זה חלק מחז"ל, כן? מדברים על חמש מדרגות בנשמת האדם. מרן חי. זה בדיוק אותו דבר. זה צורות שונות של אותו דבר. ניסיון לוגי לתאר את המעשה הזה שאנחנו לא מבינים אותו, שנקרא הבריאה. אז יש עולם דאק, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה.
ניסיון לוגי?
כן, כן.
זה תיאור לוגי?
תיאור לוגי, בוודאי. זה מה שמניתו מדגיש בכל, בכל, בכל מקום. לוגי, לא כרונולוגי, אלא לוגי. כדי להסביר, לענות לשאלה אחת שנשאלה, איך מהעין יוצא היש. שזאת השאלה הקלאסית של כל התיאולוגים.
זה משלבים שבו.
לא.
איך מהעין יוצא היש, זה איך מהידיעה יוצא המעשה.
לא, לא, ממש לא. כי במקום להגיד שמהעין יוצא היש, אז המקובלים באו ואמרו שיש שלב שקודם לשלב הזה, שהוא השלב של היש, שזה היש של הבורא, שנחליט מרצונו הוא או מסיבותיו הוא שאנחנו לא יודעים אותם, ככה מניטו אומר, כן? לברוא את העולם. ויש שלב לוגי, הכרחי, בתהליך, שנקרא הופעת החלל, זין, ומתוך החלל מופיעה יש שאלה נברא, שזה האדם. זה לא שמתוך העין יוצא היש, כי זה נוגד את עיקרון הזהות, עיקרון הזהות בלוגיקה של אריסטו, כן? שמלא כלום לא יכול לצאת יותר מלא כלום, כן? אלא כאן יש תהליך לוגי, הליך לוגי שמתאר איך מההוויה המוחלטת, כן? יכולה להופיע הוויה אחרת. בסדר? וזה בא דרך מה שנקרא השתלשלות העולמות. זה לא שהעולם שלנו כרגע מופיע מיד, אלא יש שלבים לוגיים. יש קודם כל שלב שנקרא מחשבת הבריאה. מה כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, מה הוא תכנן עבור העולם הזה? איך הוא דימה לעצמו את העולם הזה? לא, זה לא האידאה של אפלטון.
של אפלטון?
לא, כי אם זה אידאה, אז אתה חוזר לזה שאתה שם את הקדוש ברוך הוא בין האידאה ובין העולם השפל. זה המתאבר, זה הדמיאליוס. זה לא זה.
עצם ההנחה כבר היא לא לוגית.
היא לא רציונלית.
היא לא
רציונלית. זה ההבדל. זה מה שמעיתו היה מסביר. רציונלי זה לא מילה נרדפת ללוגי, ולוגי זה לא אומר רציונלי. לוגי זה אומר שאין לי טעות בהצקת המסקנות. רציונלי זה אומר שהשכל האנושי יכול לתפוס את זה בכוחות עצמו. זה ההבדל, וזה ההבדל חשוב ביותר. כן. יש דברים שהם לוגיים, אבל הם לא רציונליים. דבר רציונלי חייב להיות לוגי. בכיוון השני זה כן. כן? אז יש מדרגות של יש שמופיעות. מי היש של הבורא? שהוא אינסופי. יש מדרגות של יש, עד היש שלנו. זה קשור לתיאור לפי הנר"ן חי, למשל. זה מדרגות. לפי התיאור של העולמות, שזה או דרך הספירות, או דרך ההשתלשלות, מה שתיארתי לפני זה, כן? אז יש קודם כל שלב שנקרא מחשבת הבריאה. האמת, יש שלבים עליונים יותר, אבל נעזור אותם.
שהוא נמצא באיזה עולם?
מי? מחשבת הבריאה? זה עולם הבריאה. מה שנקרא עולם הבריאה,
זה מחשבת הבריאה.
והצילות לפני זה? זה הרצון של שקודם לדבר הזה.
המחשבה
האלוהית. ברור, הכל אלוהי.
לא, זה המחשבה
האלוהית,
והבריאה זה
המחשבת
הבריאה.
כן. המחשבת
הבריאה זה אלוהית.
הכל. הכל אלוהי.
הכל אלוהי.
גם אתה.
בסדר, זה הבנתי. אבל בתוך העולם...
זה לא הופך אותה לאל.
כן, כן,
זה בסדר. לא, זה גם... זה הטעות כאן.
זה הופך אותי לאל, אבל...
חנק שלא חזר.
החלק... החלק של...
מה?
החלק של מחשבת הבריאה.
כן.
זה לא הבריאה עדיין.
לא?
אז למה הוא נמצא בבריאה ולא באצילות?
זה חלק פה וחלק שם. לא ניכנס לדקויות. לא, 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 צודק, צודק. אתה יכול לשאול גם מה זה לא נמצא עוד יותר למעלה.
כן, בסדר.
אבל מחשבת הבריאה זה מקביל לעולם הבריאה. זה 34 פסוקים של מעשה בראשית. אלא אם כן באותם פסוקים כתוב, יש שימוש ב... בפועל אחר, למשל, נעשה את האדם בצלמנו וכו'. התיאור השני מתחיל מהפסוק הרביעי של פרק ב', כן? ומתאר את מה שקרה בעולם היצירה, כן? פרק ב', הפסוקים הראשונים של פרק ב' עדיין שייפים למעשה בראשית. אבל ביה פסוק הרביעי, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, זה תיאור של מה שקרה בעולם היצירה. ושם אנחנו נמצא את שני הפסוקים החשובים כאן לצורך העניין שלנו, ויצר השם אלוהים את האדם, ואחר כך גם את התיאור של ויצר השני, שזה לגבי השער בעלי חיים. כן? התיאור השלישי.
לא נזרו.
זה בעולם היצירה. הם כבר נבראו.
לא נבראו, הם יוצרו.
לא, נבראו לפני זה, והיש שלהם משתלשל לעולם היצירה. כן? ויש לנו החל מפסוק.
כל הזמן למדנו שזה פוקוס אחר בעצם.
לא, זה הרב סולובייצ'יק. זה הרב סולובייצ'יק. זה וזה וזה. למחוק.
גם זה
למחוק? וזה, כי זה שיטה, הוא לא שייך לידת המקובלים. כן. נכון, אז למחוק, אחרת לא מבינים. אם משליחים את השיטה של הרב סולובייצ'י, על דברי המקובלים, יוצא סלט אחד זה. כן, לכן אמרתי למחוק.
לרוב דלית הם פחים בראש.
מה? לא, כי אחרת באמת... כן, זה דלית.
כל מה שאתה לומד תיאוריה אחת, או גדול אחד, אתה לא יכול לקחת
אותה
ולחבר ביחד.
נכון, נכון.
זה לא עובד.
בדיוק.
לכן תמחיקי.
נכון.
כשאת לומדת שם, זה רק מנוחה. זה לא מסתדר עם כלום.
אני רוצה למחוק, אני צריכה לשים
אותו.
למחוק.
לשים
אותו. למחוק. כן.
אני לא מוחקת את
זה. למה? מה? גם הניתור. אבל קודם כל אני צריך להבין שיטה מסוימת. אם אני באמצע משחיל משהו ששייך, אם אני מכניס כאן את הרמב״ם באמצע, אז הרמב״ם זה הרמב״ם. קודם כל צריך להבין את השיטה שלו. כן? לפני שאני פטריד ואומר...
בגלל זה אומרים לך, עשי לך רב.
ברור, והסתלק מן הספק.
אבל
נו.
בדיוק.
נו, בסדר.
אתה חייב מאחד.
פרק, 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 רגע, 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 פרק, פרק חמישי, פסוק א', זה ספר תולדות האדם. ביום ברו אלוהים, אדם בדמות אלוהים עשה אותו, מתחיל את התיאור של עולם העשייה, שזה העולם שלנו. כן? בסדר? בשלושת התיאורים. מקבילים בדיוק למה שהמקובלים אומרים.
פרק חמישי?
כן. עכשיו, המעניין, המעניין, שאם מסתכלים מה שייך לעולם היצירה, כן, לפי השיטה הזאת, אז אנחנו רואים שכל מה ששייך לא רק ליצירה עצמה, אלא הנסירה, קין והבל, וההשלכות, וזה כל זה בעולם היצירה. כל זה בעולם היצירה. הווה אומר שכשם הניתור אומר, ולא מעט פעמים אומר את הדבר הזה, שהסיפור הזה של קין והבל משמש כאף טיפוס להבנת כל ההיסטוריה כולה, זה בדיוק מבוסס על הדבר הזה. גם החטא של אדם הראשון שייך גם כן לעולם היצירה. כן?
ולא לעולם
העשייה. ולא לשאול את השאלה המתבקשת, שכולם שואלים, האם זה היה במציאות?
זה כאילו
מתיסתק
ברגע.
לא. לכן צריך להבין באיזה מדרגה של היש הדברים קיימים. הם קיימים במדרגה שנקראת עולם היצירה. האדם הוא ייחודי בזה שיש לו שני יצרים. כל אדם, יצר טוב ויצר רע, כל אחד נתון בדיוק לאותם קונפליקטים, אם אפשר להגיד את זה ככה, פנימיים, שהוא מתלבט מה אני רוצה להיות, אדם טבעי, להסתפק בלהיות אדם טבעי, הנחש של מניטו, כן? או להיות אדם. לכל אחד יש בעיה עם האחר שלו, עם הזולת. מאיפה זה בא? מעולם היצירה. כי בעולם העשייה אנחנו כולנו אותו דבר, גוש בשר. גוש בשר יתחיל לריב עם גוש בשר אחר? לא. לכן צריך להבין מה השורש של הדברים האלה. ולהימנע מהשאלות, כי שוב, כתב של ה-CNN לא היה נוכח באותה תקופה ואין לנו תמונות בדיוק איך זה נראה. לא, יש לנו תיאור.
אז בעולם העשייה יש גם את העולם היצירה.
לא, העולם העשייה זה עולם העשייה, ועולם היצירה זה עולם היצירה. והאדם חי בו זמנית בכל העולמות.
זה כמו הגוף, הרוח, הנשמה.
ולכן להגיד שאנחנו בעולם העשייה זה לא נכון.
זה לא נכון, אנחנו בעולם הזה.
אוקיי.
כן.
אנחנו בעולם
האצילות,
לא כולנו.
לא, אבל אנחנו חיים בו זמנית בכל העולמות. כן, כן.
וזה
נקרא העולם הזה. שהוא הצמצום של העולם הבא שהוא מחשבת הבריאה.
שנמצא איפה?
מחשבת הבריאה? אצלו. העולם הבא הוא נמצא כאן. כי העולם הזה מתאווה. וככל שהוא מתאווה יותר, הוא הופך יותר ויותר לעולם הבא. זה לא איזשהו עולם מסתורי שנמצא באיזשהו מקום אחר.
רשמתי באיזה אולם.
לא. זה אותו עולם, אבל מתוקן.
זה
העולם הזה המתוקן נקרא עולם הבא.
היום השמיני.
זה היום השמיני. אבל אחרי היום השמיני יש עוד.
לא,
לא, לא, אני אומר כדי שלא יחשבו בטעות שזה נגמר. כן, קטסטרופה וזהו. התיאורים של... בדיוק, כאלה, זה שייך לנצחות בדרך כלל. כן.
אז אתה אומר שבעצם...
מה? זה אין סוף, נכון? זה לכל כתוב, ויחור מחי לחי.
האדם הרי קיים בכל, אנחנו קיימים בכל העולמות.
קיימים לא, כי אנחנו לא קיימים.
לא, אבל...
נתקיים, כן.
אם עכשיו, השאלה אם ההתנהגות של האדם בעולם הזה, משפיעה אותו הדבר על כל העולמות.
זה מה שרבי חיים מוולוז'ין אומר בתחילת נפש החיים. כאשר זה פיקס אחד קטן כאן, זה משפיע על כל שרשרת העולם.
השאלה היא אחרת,
איך
זה משפיע על כל אחד מהעולמות, הוא קצת שונה מהעולם האחר. אז איך ההתנהגות של האדם משפיעה בכל אחד מהעולמות האלה?
מה, לעיין בנפש החיים?
כן.
והתשובה נמצאת שם. כן. אבל חייבים לדייק בכל מילה כאן.
קראתי את זה, אבל לא
הבנתי. בסדר, צריך ללמוד. אין עוד דומה מי שלמד 101 פעמים, רק 100 פעמים.
מתעסק
לרשימה
שלו.
העולם
הבא הוא לא חלק מארבעת העולמות.
לא, לא. עולם הבא הזה שייך לתהליך היסטורי. התהליך ההיסטורי מתחיל ביום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, שישי, שביעי זה אנחנו, ושמיני זה נקרא עולם הבא. שוב, זה שיטת המקובלים. לא, לא, כי אם מכניסים פתאום כאן את הרמב״ם, אז אני לא אצא מזה, ולא יודע איפה הרב סולובייצ'יק בקטע הזה, לא חושב שהוא כתב משהו
עליו. ארבעת העולמות יש עולם חמישי?
לא, ארבע שהם חמש.
החמש זה העולם הבא?
לא, זה עולם דעק.
יפה, אז...
שומע על עולם
האלה. אז איך העולם הבא לא נכנס לתוך העולמות האלה?
כי הוא לא צריך להיכנס, הוא לא מאותו סוג. זה השתלשלות העולמות מלמעלה למטה.
יבואו ארבעת העולמות האלה ויהיה עולם אחר?
לא, לא, אני שוב חוזר. יש השתלשלות העולמות מלמעלה למטה. מהיש של ההוויה המוחלטת ליש של האדם. והיש של האדם הזה נתון להיסטוריה. ההיסטוריה שלו מתחילה בסוף יום השישי. העיקר מבחינתנו זה היום השביעי. שעוד לא נגמר, וממשיכה בעולם, ביום השמיני, שתשיעי וכו'.
זה שם בעולם העשייה.
בכל העולמות בו זמנית, אמרתי, העולם, האדם...
חלק מתוך ארבעת העולמות.
לא חלק מתוך ארבעת העולמות.
זה
שני ממדים שונים.
זה בו
זמנית. זה שני ממדים שונים. כן? זה לא שייך אחד לשני. אחרי אמרתי, הדברים פשוטים, אבל חייבים כאן לדייק בכל מילה. כי אם את אומרת קיימים, אני אומר לא.
זה מה
שלא פשוט. צריך להתרגל. צריך להתרגל.
אין לך את הצפה מההתחלה.
נכון, צריך להתרגל.
כן יהיו קיימים.
מי?
החיים.
אנחנו ביום השמיני, אנחנו נחליף את המילה נמצא במילה קיים. כן, אבל אנחנו עוד לא. אז בינתיים אנחנו רק נמצאים. כן? בסדר? לכן פשוט. בסדר? טוב, למה דיברנו על כל זה? לא.
זה לדטרמיניזם.
דטרמיניזם. אז אני חוזר לדטרמיניזם. אז, מה שמופיע בפסוקים הראשוניים, כן? שייך לעולם הבריאה, זה תיאור של המחשבה של הבורא, בסדר? ובסוף היום השישי, כאשר במחשבה מגיע השלב של בריאת האדם, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כדי שהאדם הזה יהיה אמיתי, אני חייב עכשיו לקבע את כל מה שהיה לפני זה. זה גם מסביר שני ביטויים אצל חז"ל. הביטוי הראשון הוא מנהגו של עולם. המילה טבע לא קיימת. זו מילה של ימי הביניים. מופיע לראשונה בתרגום של משפחת אבן תיבון, כדי לתרגם את הכתבים גם של הכוזרי וגם של הרמב״ם, מערבית לעברית. הם המציאו את המילה טבע. חז"ל מדברים על מנהגו של עולם. וגם כאן צריך לדייק, לא על מנהג של העולם, אלא מנהגו של העולם. המנהג שהעולם אימץ לעצמו. מנהגו של העולם. המנהג הזה בא מצד העולם, לא מצד הבורא. זה מצביע על אותה אוטונומיה שהייתה לבריאה. הקדוש ברוך הוא אמר כך, והבריאה עשתה כך. לא, לא בדיוק. זה נקרא מנהגו של עולם, אצל חז"ל. מה שחשוב זה שמנהגו של עולם הוא לא מלכתחילה. הוא התוצאה של מה שקרה מצד הבריאה. ולכן יש מקום לנס. כי אם לא אומרים שהיה שלב שהבריאה היא לא הטבע, אין מקום לנס מבחינה לוגית. כי החוקים הם אפריוריים, וכאן החוקים הם לא אפריוריים, אלא הם בדיעבד. לא, אין שינוי בדעתו. זה נוגד את אחד מהעקרונות של התיאולוגיה. לא אומר שלמקובלים יש בעיה עם הדבר הזה. כן? אבל אם אתה הולך לפי העקרונות שהתיאולוגים רצו לקבוע לגבי מהות האלוקות, כן? אז אתה חייב להגיד שלא חל בו שינוי.
זה היה מתוכנן, צריך שירה, הקדוש ברוך הוא
קטן ניסים האלה. מה?
זה היה פעם
מתוכנן,
המיסים האלה
מתוכנן. לא, זה מה שהתיאולוגים רוצים להגיד, זה לא שיטת המקובלים, שוב. כן, אבל מדוע יכול להיות נס? כי החוקים הם בדיעבד, הם לא חלק ממחשבת הבריאה עצמה. הם התוצאה ממה שהבריאה עשתה עם אותו ציווי.
כי הקדוש ברוך הוא לא שינה את דבריו, אנחנו לא יודעים מה היו דבריו, מה שעשה...
יודעים, הנה כתוב מה הדברים שלו.
אבל הקביעה היא מנהגו של עולם, ולא של הקדוש ברוך
הוא. נכון.
ולכן הוא יכול לעשות אחרת.
נכון, לכן זה אומר שלמשל מה שהמהר"ל אומר בהקדמה השנייה של גבורות השם, כן, שיש סדר עליון מעל הסדר הטבעי. מאיפה בא הסדר הזה? מאיפה באה האפשרות בכלל של הסדר העליון הזה? מזה שהכל זה בסך הכל מנהגו של עולם שהפך להיות לקבוע בשלב כלשהו.
זה בעצם הרצף הלוגי במשניות של פרקי אבות.
בהחלט.
עשרה מאמרות נברא העולם ועשרה ניסים.
נכון.
יש התפרצויות של הסדר.
נכון. ויש תנאים, מה שנקרא פיקוח נפש אצל הבורא לפי מנהיגות.
וגם למדנו שמנהגו של עולם זה רק בסוף, כי העולם בעצם לא מתנהג כמו שהוא היה צריך להתנהג. אומרים, עולם כמנהגו נועד, אומרים את זה בימי המשיח.
כן, אבל זה...
לא, אני זוכרת שמניסוי הסביר.
כן, בסדר. לא נסבך את הדברים עכשיו עם עוד דברים נוספים, כן? שנייה, הביטוי השני הוא נקרא בריאתו של עולם. מופיע בגמרא בעמוד הראשון, סוף עמוד ב' במסכת ברכות, יליף מבריאתו של עולם. שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אומר על זה מניטו. זה שיש בוקר ויש ערב, זה בא מצד העולם. כי מבחינתו הכל יום אחד. שנייה. הכל אחדות גמורה. הריבוי בא מצד בריאתו של עולם. זה גם פותר את השאלה הגדולה מאוד של כל התיאולוגים של ימי הביניים, איך יכול מהאחד לצאת הריבוי. והתשובה של מניטו היא פשוטה מאוד. זה בא מבריאתו של עולם. יש כוונה, יש מחשבה, אבל יש גם הצד המקבל את ההוויה שלו, כן? והוא עושה את מה שהוא עושה, לכן זה נקרא בריאתו של עולם. הוא בורא את עצמו, לא, הוא נברא, אבל הוא בורא את עצמו במובן הזה, כן?
המחשבה האלוהית הייתה לעשות את כל העולם ביום אחד.
לא, אין זמן. יום אחד זה לא יום ראשון.
כן, לא, ברור.
לא, זה אומר, מה שבעלי המדרש אומרים בצורה פשוטה מאוד, כן? הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא ברא? הוא ברא את העולם הבא. מוסיפים על זה המקובלים, והוא צמצם אותו לממדים של העולם הזה. אבל מה שנברא זה העולם הבא כבר. הכל נברא בבת אחת. אין זמן. כן, אבל אין. הכל נברא. לכן הימים זה לא הימים וכו' וכו', כן? כי זה לא, זה לא ימים. כי זה לא ימים, זה הכל. יש הבחנה ברורה מאוד בנפש החיים. מצידו ומצידנו. כל הזמן הוא חוזר על המצידו ומצידנו. זה נמצא גם אצל המהר"ל ועוד אצל האחרים. כל התיאורים הם מצידנו. וגם במצידנו, גם מצידנו יש חלוקה. בין מצידו של מצידנו ומצידנו של מצידנו. זה מה שמקשיב אולי בהבנת נפש החיים. כן, אבל הכל זה הזה, זה התורה שיש בידינו. זה תורת משה, זה לא תורת השם במובן הזה.
אבל אמרת שאין, לא היה צריך להיות יום ולילה, אבל בעצם יש יום ולילה בגלל שהקדוש ברוך הוא הקטין את הלבנה.
ממש לא, זה את מדברת על היום הרביעי.
לא, אבל עדיין,
מה?
אם הוא לא היה מקטין את הלבנה, זה היה...
כל זה בא מצד העולם הנברא, מבריאתו של עולם. יש רק אור. יש רק אור. יהי אור. אז איך פתאום יש חושר? אז אומר מניטו, זה אור שלא רצה להיות חושר. זה חושר שלא רצה להיות אור. זה הכל, פשוט. כשמבינים את זה, הכל הופך להיות פתאום פשוט.
יהי אור, זה אומר
שלפני
כן לא היה אור.
לא. כי כבר חז"ל אמרו, יהי אור זה אור שהיה. האור... זה הדבר היחיד שלא בריאה יש מאין.
אבל זה אור אחר.
לא, זה אור אחר.
זה האור.
כן, בדיוק.
לא רק שהשם גנב את אותו אור.
מה?
השם גנב את אותו אור שהיה, לא? כך נאמר. האור המקורי... הוא לא האור שלנו.
רק בכל הדברים האלה, הנה, עוד שוב הסתבכנו, על מה?
אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, איזה אור הוא גנז?
לפני שכתוב שהוא גנז, קודם כל צריך להבין מה הוא אמר. כן? אז הוא אומר יהי אור. כתוב בספר היצירה, שהאור הזה כבר נהיה. הוא לא יש מאין. הוא יש מיש. הוא נקרא נאצל, לא נברא. יש הבדל בין נבראים לנאצלים, כפי שאנחנו נגיע יום אחד, יש פרק שלם בסוף הכרך הזה, שנקרא נאצלים ונבראים. אז יש בעולם שלנו שני דברים. יש דברים שנבראו יש מאין, ויש דבר אחד שנאצל, זה האור. טוב, אני יודע שזה נוגד את בדרך כלל מה שאומרים, שהכל נברא יש מאין וזה, בעצם מקובעים לא ככה דברים, כן? כן, אני לא שומע. מה?
אני רוצה לחזור לפרקי
אבות. פרקי אבות, כן.
בפרקי אבות יש שתי רשימות.
כן.
של ניסים שנעשו, ויש עוד רשימה אחת של 10 דברים שנבראו
בין השמשות. שנבראו בין השמשות. כן.
הסברת שניסים זה אפשרי, כן. כי עולם כמנהגו, אז כן. הקדוש ברוך הוא כן. יביא את... אז מה זה הדברים, 10 דברים שנבראו?
כן, נא לעיין בפרק, ב10 מאמרות נברא עולם, שזה הפרק הבא. תוך 2-3 אנחנו שם. כן, ויש פירוש ארוך של המהר"ל על הדבר הזה. ודברי מניטו על המערל.
כל החיים לפנינו.
מה?
כל החיים לפנינו.
נכון. נכון. מה, זה משענן אם לא... תוך חצי שעה יודעים את הכל? כן. אבל שאלה חשובה. באמת, יש דברים שמבחינת המהות שלהם שייכים גם לעולם שקדם וגם ל... הם בין השמשות. טוב, אז
זה דברים פשוטים,
לא?
הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא.
הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן. מה זה קשור? מה זה קשור?
זה מרגיע.
מה?
לפחות זה ביטוי מוכר.
יפה, בסדר. אם כך אני מסכים, כן? כן.
אז איך אתה אומר שיש דברים שהם נמראו מעצמם?
לא יודע, השאלה הזאת היא כבר, האדמו"ר הזקן כבר נשאל את השאלה הזאת, איך יכול להיות, האם יכול להיות שהבורא יכול לברוא אבן שהוא לא מסוגל בעצמו להרים? הוא אמר כן, זה נקרא בחירה חופשית.
זאת אומרת, גם לבריאה הייתה
בחירה. כשזה עבור הזקן זה עובר חלק. כן. כן, זו הבחירה החופשית, כן.
לבריאה
הייתה... תראי, אוטונומיה, אוטונומיה מסוימת. כן. כן, וצריך להתרגל פשוט לרעיון הזה. זה רש"י פשוט שמביא את זה תוך כדי דיבור. כן. כי ככה, חז"ל תפסו את הדברים, הדברים פשוטים. מה שאני רוצה להסביר, מי שסיבך את כל הדברים הפשוטים האלה, הם אותם חכמי ישראל, גדולי ישראל, בימי הביניים, שרצו להתמודד עם הטענה של הפילוסופים ועם הטענה של התיאולוגים, והכניסו בפנים מושגים שהם זרים. ומה שהמקובלים עשו, הם דחו החוצה בחזרה, בעטו החוצה את כל המושגים האלה. אבל זה, התיאור שלו הוא פשוט, כן? זה לא כך. אפשר לפתוח המון המון ספרים, גם של מקובלים, ולא רק של ימי הביניים, שעדיין מנסים להסביר את דברים שכבר מאות שנים לא רלוונטיים כמעט.
כי זאת הייתה דרישה של העולם החיצוני, הנוצרי, לא רק הנוצרי,
היהודים, כן, 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 כן.
אז החלפנו כל מיני מושגים.
נכון, נכון, ונכנסו כאן המון דברים שעד היום לא מצליחים להוציא אותם החוצה. כן, ארבעה יסודות. החומר היולי, הגלגלים, העולם התת-יחסי, השכל הפועל, וכו' וכו'. וכל אחד מנסה להסביר מה הכוונה של הדברים האלה. זה שייך למחשבה אחרת לחלוטין.
אבל
הרמב״ם
כן קיבל את זה.
את קיבל את מה?
את כל מה שהקדמת ואמרת.
לא, הרמב״ם הוא לא מקובל.
לא, החומר היהודי,
אריסטו,
הרמב״ם קיבל הרבה דברים
מאריסטו,
לא?
הרמב״ם אמר, קבל את האמת ממי שאמר. ומי שאמר את זה לפני זה אריסטו. אז אם זה אמת, צריך לקבל. אם זה לא אמת, צריך לזרוק. בתקופת הרמב״ם חשבו שזה אמת, אז הוא קיבל. ואז אנחנו יודעים, שזה לא אמת, אז צריך לזרוק.
אז למה לומדים את זה?
לא יודע. האמת לא יודע, ואני מתפלא על אותם רמים בישיבה ששוברים את השיניים, כי הם לא יודעים בכלל על מה מדובר, קוראים פרקים שלמים לתלמידים שלהם, ולא מסוגלים להסביר להם שום דבר בדברים האלה. אז ארבעת היסודות זה מקביל לארבעת האותיות של שם הוויה. אמנם זה כתוב בכמה וכמה מקומות, כולל בשלה. ועוד, אבל מה אפשר לבוא להגיד שבדברים האלה, הדברים, אפשר לדלג על כמה פסקאות. לא יקרה שום דבר ולא יוריד שום דבר מגדולת הרמב״ם, אם נגיד שבהלכות יסודי התורה אפשר לדלג על הפרקים שהוא מסביר איך הגלגלים עובדים. כי בסך הכל הוא לא מסביר איך מחליפים גלגלים כשיש פנצ'ר. וזה יכול להיות מאוד שימושי בדברים.
אבל גם אומרים על הרפואת הרמב״ם שיש הרבה דברים שהם לא מתאים לדור שלנו.
גם על דברי שמואל, גם על דברי שמואל בגמרא. מי שלומד הדף היומי לא מזמן למד איזה כמה דפים בגיטין, כן, שמע שיש כמה דברים שאם מישהו יעשה לפי מה שכתוב שם, אני בטוח שהוא אפילו לא יספיק להגיע למיון בשערי צדק. כי אף אחד מהמפרשים לא מסוגל להסביר אפילו את השמות שם שמופיעים. שמופיעים, כן?
מדברים על זה.
כשמישהו מדבר בצורה כזאת שאי אפשר להבין שום דבר, או אין מסורת, רציפה של פרשנות ושל הבנה מהאמירה עד הימינו אנו, צריך לבוא להגיד, סליחה, לא מקבל. לא מקבל, כי אי אפשר.
אבל מדברים על הדברים האלה בשביל לפשט את זה לשכל האנושי.
אז זה מאוד, זה מאוד פשוט. הסיפור של הגלגלים, אם את לומדת את זה, זה ממש מאוד פשוט, כן? אז תמידי לי שמי שיצליח לפשט את זה, מי שיצליח לפשט את זה זה קפלר, כן? שבשלוש נוסחאות פתר את כל הבעיות שהצטברו במשך 2000 שנה. אז זה הרבה יותר פשוט. המדע תמיד הולך לכיוון של הפשטות. כן? כשהניסוחים מתחילים להיות מאוד מסובכים, זה הזמן שצריך לזרוק את הדברים האלה. אז התיאור של העולם, הקוסמוס, לפי אריסטו, וכל מה שמתגלגל מאחורי זה, ממש לא פשוט. כן? לא לעשות כאילו זה פשוט. ממש לא.
אבל איך מוזיק את במשך 2000 שנה כמעט?
כי זאת תיאוריה פנטסטית, במובן החיובי. על סמך, אותם תצפיות שהיו ידועות בתקופה של היוונים במאה החמישית הרביעית לפני הספירה, כן? הם בנו תיאוריה שהייתה מסוגלת להסביר מתי יש ליקוי חמה. מתי יש ליקוי ירח. זה פנטסטי בימים האלה.
והם צדקו, זאת אומרת, זה קרה?
זה מדויק.
כן, איך הם הצליחו?
הצליחו.
זה בכל זאת, זה תיאוריה נכונה.
קודם כל, מבחינה מתמטית, אי אפשר לבוא להגיד שהתיאוריה לא הייתה נכונה. קפלר פישט את הדברים. לעניין של, שוב, מה הניסוח הפשוט ביותר? המדע יקבל את הניסוח הפשוט ביותר לעומת ניסוח אחר שהוא מורכב יותר.
לאותה תופעה.
עד 1610 אי אפשר להכריע. ב-1610 יש עכשיו נתון אימפירי שמשנה את כל התפיסה שעומדת מאחורי אותה תיאוריה. שזה במקרה יום אחד שמישהו שהיה עסוק בתספית האסטרונומי וראה, אני מתאר את זה במונחים שלנו היום, התפוצצות של כוכב. זה בלתי אפשרי לפי התפיסה של אריסטו וכל מי שממשיך את דרכו. כי הקוסמוס מעל הגלגל, הירח, הוא לא מקובע, הוא שקט. זה לא קורה בו שום דבר. אבל אלמלא הנתון האמפירי הזה, יכול להיות שהיו מפספסים את זה באותו יום, זה היה נמשך עוד מאות שנים. זאת אומרת, מה שזעזע את העולם אז, זה שפתאום קורה משהו שכאקסיומה לא יכול להיות. לא הנתון עצמו, האם פתאום יש, אמנם היו כל מיני אי דיוקים בכל מיני תצפיות וזה, אז מ-10 גלגלים היו גם תתי גלגלים ותתי גלגלים של הגלגלים של הגלגלים כדי לתקן את ה... זה. לכן זה הפך להיות מפלצת. אבל זה עבד. זה עבד. אבל פתאום יש כאן משהו שנוגד את העקרון. איך אני מסביר את זה? יש משורר אנגלי שב-1611 בעקבות הדבר הזה כתב שיר, שכחתי את שמו, לא, של המשורר הזה, ג'ון משהו, והוא מתאר את הזעזוע העמוק שאותה ידיעה גרמה. העולם נחרב. ככה הוא כותב בשיר שלו, מתמוטט. הבלתי אפשרי הפך להיות אפשרי, איך אנחנו נסביר את זה? ולקח מ-1610 עד ניוטון עוד פרק זמן עד שאנשים התחילו לעבוד ולבנות פיזיקה חדשה לחלוטין, שבבסיס הפיזיקה הזאת יש מספר עקרונות, אותו מרחב ואותו זמן מופיע אז כמו שאנחנו תופסים אותו היום, והקביעה הראשונה של ניוטון לכתוב המרחב הוא איזוטרופי והומוגני, ובזה הוא מוחק את כל הגלגלים. אין אזורים בתוך היקום במובן של אריסטו. כל כיוון הוא שווה לכיוון אחר, מה שלא היה נכון בעולם הגלגלים.
אין
שם סדר? זה תפיסה חדשה לחלוטין. ואז תוך כדי זה בא קפלר ואמר, יש לי חוקים חדשים, והנה יש לו... אני מגיע בדיוק לאותן תוצאות, אפילו מדויקות יותר, כן? ותזרקו מאות העמודים שכל אחד היה צריך לדעת, איזה תת גלגל מתקן את החישוב של תת גלגל אחר וכו' וכו'. כולם אמרו, בסדר, יאמור, יא. אבל זה עולם שקרס, פתאום בבת אחת אחרי 2,000 שנה. אז אפשר להבין שנגיד בעוד במהלך המאה ה-17, אפילו המאה ה-18, יש שאריות. אבל איך אפשר לבוא ולהסביר שהיום מישהו כותב ספר של תורה כביכול וממחזר לי את הסיפורים של כל הגלגלים והיסודות וכו'? זאת השאלה. אז מנסה להסביר את זה בצורה מיסטית. לא ידעתי שהפיזיקה של אריסטו זה משהו מיסטי. זה היה משהו מאוד מאוד מוחשי. כאשר בצד יש הסבר אחר קוהרנטי לחלוטין, לוגי, לא רציונלי אבל לוגי, שמנסה, מאפשר להבין מה כתוב בתורה גם כן. למה, למשל, יש 3 פתיחות? כולנו מכירים את הרש"י הראשון, למה זה, כן? נו, אבל מה השאלה האמיתית של רש"י כאן? למה זה לא מתחיל מפרק 5? זה ספר תולדות האדם, זה לא פסוק יפה כדי לפתוח את התורה, לא? אם זה היה מתחיל בדיוק בדברים האלה, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת בלי שום סיבור, בלי שום דבר, כן? זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים, אז אני יודע שיש בריאה, אני יודע מי ברא, אדם בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם וכו' 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 וכו'. בסדר, אז תגידו, וכאן יש סיכום החיים של אדם וכו'. מה חסר לי?
תפוח.
איזה תפוח?
אז אתה
רוצה את התפוח? בסדר. לך לפסוק ד' של פרק א', אלה תולדות השמיים בעברם, הנה יש לך את התפוח אפילו, באותו מחיר. ולכן השאלה של רש"י, ככה מסביר הניתוב. ושל חז"ל היא לא על ה... זה, אלא מה עושים כאן 34 פסוקים לפני זה. ממילא אנחנו לא מבינים מה כתוב שם, העץ זה לא עץ, היום זה לא היום של זה, לא מבינים שום דבר, אז למה זה כתוב? זאת השאלה. ממתי רואים ספר שיש בו כמה וכמה פתיחות? לפי המקובלים זה ברור. צריך קודם כל לתאר מה שיש בעולם הבריאה. טוב, אפשר לשאול מדוע עולם האצילות לא כתוב. כי זה שייך לתורה שבעל פה. אגב, זה חוזר לאותו דבר, מה קדם? זה תורה שבעל פה שקדמה. לא תורה בשבכתב. זאת אומרת, מה שנכתב זה רק חלק מהתורה. אז יש דברים שנשארים מבחינת סוד. אז זה לא נכתב. אבל כאן יש לנו את התיאור של הדברים לפי זה. טוב, חזרה לדטרמיניזם שלנו. יש לנו עוד שלוש דקות. כן? הרעיון הזה של האוטונומיה של הבריאה ולקיחת האוטונומיה הזאת והקיבוע כדי לאמץ באלף את חופש הבחירה של האדם, אמר, זה חידוש המעט. וככה הוא פותר את כל השאלות שנשאלו לגבי הסתירה כביחד. אבל יש שאלה אחת שבכל זאת צריך לדון בה. מדוע רק האדם? ולמה, מה אם קורה עם שאר בעלי חיים? איפה נמצאים בסיפור הזה? והתשובה היא באותו, בהבדל, אני חושב שכבר למדנו את זה, בויצר עם שני יהודים של האדם וייצר של יהוד אחד של הבהמה. של האדם זה שני יהודים? כן? ובייצר של הבהמות זה שרק יהוד אחד. לכן הם שייכים למה שאנחנו קוראים היום העולם הטבעי, במובן הזה. כן? והשאלה של האדם, שמופנית לאדם, היא, אכן, מה אתה רוצה להיות? כשאומרים החופש הבחירה, זה לא רק מה אני רוצה עכשיו בזה, אלא מה, מי אני רוצה להיות? האם אני רוצה להיות ייצור טבעי? יש אפשרות כזאת? זה הנחש? או האם אני רוצה להיות באמת אדם? הקונפליקט הזה הוא בצל כל אדם, לפי ההבנה הזאת. כי זה שייך לעולם היצירה. וכל אחד יכול להחליט מה הוא רוצה להיות, מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו. זה לא שיש אחד כזה ואחד כזה, זה גזירה קדומה, אלא אני יכול בכל רגע להחליט לאן אני רוצה להיות, ללכת. ולכן כל אותם סיפורים מופיעים בדיוק באותו פרק, באותם פסוקים של תיאור של מה שיש בעולם היצירה. כאף טיפוס להיסטוריה של האדם, לחיים של האדם וכו'. זה מה שצריך להבין כאן. בסדר? טוב, נמשיך בשבוע הבא.